ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט ממשיך לדבר על הקיר. כאן שוב טובי פולק, ואנחנו כבר בפרק מספר 8. ולפני שנמשיך בפרק הזה, רק נגיד תודה לקווין מקלוד וליצירה שלו Welcome to the Show, שזו המוזיקת הרקע שמלווה אותנו בפודקאסטים, והיא לקוחה מתוך אתר המוזיקה השיתופי Film Music. הפרק הזה יעסוק באפגניסטן, ליתר דיוק ביציאה מאפגניסטן, ואם נהיה עוד יותר מדויקים בנסיגה החפוזה מאפגניסטן, הנסיגה האמריקאית, אחרי 20 שנה מדממות למדי ובזבוז מטורף של כסף, שבסופן בריחה, יש כאלה שאומרים, נטישה, בכל מקרה נסיגה. אז נפתח בכמה מילים על העניין הזה. אי אפשר שלא להתפעל מההיסטוריה התזזית, נבואות הזעם, גלגולי העיניים, הצדקנות הקדושה, ההספדים על אמריקה והפרשנויות המוכנות בן רגע על ההשלכות הכבירות שתהיינה על העולם בעקבות הנסיגה הזאת. כל זה משום שארצות הברית עשתה אחרי 20 שנה את מה שהייתה צריכה לעשות לפני 19 שנה. לצאת מהמדמנה טובת החיים והדם הקרויה אפגניסטן, כפי שהתחייב הנשיא ג'ו ביידן לעשות. אפגניסטן היא אולי הכישלון האסטרטגי והמחדל המדיני הגדול והמרהיב בתולדות ארצות הברית, אולי מאז וייטנאם, בסדר גודל הזה, אם כי לא במספר האבדות. טריליון דולר זה עלה, בניית אומה, בניית צבא אפגני בעלות של 88 מיליארד דולר, הקמת חברה אזרחית, דמוקרטיה. ובכן, דבר מזה לא הושג. ומה הייתה התועלת לארצות הברית? איפשהו בין כלום לשום דבר. כ-2,300 הרוגים, 25,000 פצועים, עשרות אלפי פקויי הלם ונזקים מדיניים שיעוריים משמעותיים לשנים רבות קדימה. התיאור הזה יפה ותמציתי, תסכימו איתי, רק שלא אני כתבתי אותו. כתב אותו אלון פינקס במאמר שפרסם הבוקר בעיתון הארץ, מאמר שעוסק בנסיגה האמריקאית מאפגניסטן וכל ההשלכות שלה. למי שלא מכיר, נעשה את זה בקצרה. אלון פינקס נולד בתל אביב וגדל ברחובות. את השירות הצבאי שלו הוא עשה בחיל השריון, כמוני. הוא סיים תואר ראשון במדע המדינה, כמוני, אבל הוא עשה את זה בהצטיינות יתרה באוניברסיטה העברית ירושלים, ולאחר מכן השלים תואר שני בממשל ופוליטיקה באוניברסיטת ג'ורג'טאון שבוושינגטון. פינקס היה ראש מטה שר החוץ במהלך כהונתם של שלמה בן עמי ודוד לוי כשרי חוץ. לאחר מכן היה יועץ מדיניות חוץ לאהוד ברק ויועץ פוליטי לשמעון פרס. אלון פינקס היה הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק בין השנים 2000 ל-2004, ובנובמבר 2009 אושרה המועמדות שלו להיות השגריר באום, שגריר ישראל באום, אבל בסופו של דבר המינוי הזה לא יצא לפועל, למרות התמיכה של שר החוץ דאז אביגדור ליברמן, לנוכח התנגדותו של מי שהיה אז ראש הממשלה, בנימין נתניהו. אז נפגשתי עם אלון לכמה מילים בעקבות המאמר שלו ועל אמריקה, על הנסיגה מאפגניסטן, וקצת על מה שזה אומר עלינו ועל הסביבה שלנו. אז בואו נדבר עם אלון. שלום אלון, מה שלומך?
תודה רבה טוביש, מה שלומך אתה?
בסדר, כמו שאמרתי לקרן בשיחה הקודמת, החלטתי שמשעמם לי מדי בחיים והשבטתי את החיים בשביל להקליד פודקאסטים. זה נחמד, אני לא, אין לי תלונות לאף אחד, זה הכל החלטה שלי, אבל זה טוב אני. מצד שני זה מספק. מה שקשה להגיד על מה שקורה היום עם, נקרא לזה העולם, אבל יותר וושינגטון, ארצות הברית, הבית הלבן, ביידן. הקראתי בפתיחה את כמה פסקאות מהמאמר שלך בהארץ הבוקר, אמש, וכמו שכתבתי לך בטוויטר, זה בהחלט מאמר שעושה סדר לכל מי שקצת, אפילו בהארץ ראיתי הבוקר צבי ברל ורוגל אלפר על המוסריות, על הנטישה, על הכל, ואתה קצת הכנסת את הדברים לפרופורציות. אז מכאן הבמה שלך, בוא תן לנו את הזווית שלך לסיפור הזה.
מה, ארצות הברית נסוגה מווייטנאם אחרי 20 שנים, כאשר הייתה צריכה לסגת לפני 19. כלומר, היומרה, שהפתנות, האסטרטגיה של לא לדעת מה הולך להיות, להיכנס בראש כמעט פתוח וכמעט צלול למלחמה שאי אפשר לנצח במובן המסורתי של המילה, הקונבנציונלי של המילה, ולהשיג יעדים שאינם ברי השגה, זו הגדרה מילונית, בטח המקצועית, לאסטרטגיה כושלת. למחדל, אפילו אין מספיק מילים בשפה העברית, כמו שהאנגלית עשירה, לתאר את גודל החרבון הזה, מצד אחד. מצד שני, זה כבר ארבעה נשיאים, אמר ביום שני בערב בנאום שלו ביידן, ארבעה נשיאים מתעסקים בזה, אין לי שום כוונה להעביר את זה לנשיא, הבא אני שם לזה סוף פה. עכשיו, אם אתה מסתכל, מלבד בוש, שהוא היה הנשיא בעת הפלישה ב-2001, בוש חדל מלהיות נשיא ב-2008. אובמה כמועמד ב-2008 תמך ביציאה מאפגניסטן. אובמה כנשיא מכהן מועמד בפעם השנייה ב-2012, והיריב שלו אז, מיט רומני, תמכו בנסיגה. אחריהם מגיע דונלד טראמפ, תומך בנסיגה. יריבתו לנשיאות ב-2016, במרוץ לנשיאות, הילרי קלינטון, תומכת בנסיגה. שלוש שנים קדימה, טראמפ מודיע שהחיילים האמריקאים יצאו עד כריסמס, ואחר כך הוא מעדכן את זה עד מאי. מאי השנה, הוא הניח או קיווה שהוא ייבחר שוב, זה לא קרה, אבל זה לא משנה. הוא מזמין את הטליבן לקמפ דיוויד. ביידן כמועמד אומר, גם אני אצא. לפני חודש ביולי, תחילת ראשית יולי, שזה כבר חודש וחצי, מודיע ביידן שעד סוף אוגוסט ארצות הברית תצא, ופתאום כשזה קורה, כולם נדהמים מהיציאה האמריקאית, ומתחילות נבואות זעם ותרחישים קודרים על לאן זה הולך. שמע, האמריקאים עייפו, ההרפתקאות הצבאיות האלה נפסקות, אתה רואה את זה טובי בעיראק, אתה רואה את זה באפגניסטן, ואתה רואה את זה בצורה בולטת יותר בהימנעות שלהם להתעסק עם מצרים בשעתו, כשמוברק, שהיה 1.5 מיליון מפגינים בכיכר תחריר. ההימנעות שלהם היא להתעסק בלוב, ההימנעות שלהם היא להתעסק בסוריה, ההימנעות שלהם היא להתעסק בתימן, היציאה שלהם מעיראק, ועכשיו היציאה מאפגניסטן, כשבאמצע אתה רואה גם עייפות מוחלטת וחוסר, ואדישות וחוסר אינטרס וחוסר נכונות, להתעסק בסכסוך הישראלי-הפלסטיני, שיש רק נושא אחד שעדיין מעסיק אותם, וזה יותר תיקון עיוות, וזה איראן.
איראן. ידעתי שתגיע לאיראן.
לא, עצר, אבל איראן...
כן, סליחה.
תמשיך, לא,
לא, תמשיך. מה שניסיתי בהזכרה הזאת לגמרי בהירה לי, אני רק קצת מופתע מההפתעה, כי אם אני זוכר נכון, ואני לא עוקב מקרוב כמוך, הצמצום והצמצום של הכוחות והיציאה המעשית מאפגניסטן מתרחש כבר כמה שנים טובות, כל פעם אמרו, אנחנו מפחיתים לכך וכך עשרות אלפים חיילים, כך וכך אלפי חיילים, כך וכך, אני לא רוצה להגיד מאות, אבל זה גם לא ברמה של מה שהיה בזמנו נניח בעיראק, שפחות או יותר אמריקה ישבה בתוך עיראק, זה הרבה יותר בקטנה, לא?
עכשיו, מאחר ואנשים בכלל ופרשנים ומנתחים וגנרלים לשעבר ודיפלומטים לשעבר ועיתונאים אוהבים נורא אנלוגיות, אז מיד קפצו לא לעיראק אלא דווקא לווייטנאם. עכשיו תראה, האנלוגיה לווייטנאם מרתקת ומפתה, אבל בוא לא נשכח, קודם כל, אפגניסטן זה 20 שנים, וייטנאם הייתה 11 שנים. וייטנאם נמשכה מ-64 עד 75. התמונה המפורסמת של המסוק בעוזבת השגרירות האמריקאית בסייגון, אותו בל 205, והתמונות אתמול של איזה שינוק שממריא מעל האבק, אוקיי, אז כולם אוהבים את האנלוגיה. אין אנלוגיה אמיתית, מלבד הטעות האסטרטגית של להיכנס בלי אסטרטגיית יציאה, ובלי יעדים ברי השגה. עכשיו, ובכל זאת, אתה משווה את זה לעיראק, תראה, בעיראק נהרגו למעלה מ-7,000 חיילים אמריקאים, בווייטנאם נהרגו 58,000, באפגניסטן, אני לא רוצה שזה יישמע חלילה גס רוח או מזלזל, אבל נהרגו רק בגרשיים כפולות ומכופלות, 2,300, אלא מה? אין להם מה לעשות שם, והיציאה הזו, אתה צודק בהחלט, היא הדרגתית, אם כי כל פעם, בוודאי בתקופת אובמה שהבטיח הרבה ולא קיים בנושא אפגניסטן, היה מה שנקרא טרופ סרג', כלומר תוספת סרג' S-U-R-G-E, סרג' כלומר בלעלות למעלה, כן. פתאום נתנו דחף, זריקת דחף של חיילים, לטפל בנקודות, במוקדים נקודתיים.
אבל זה היה יותר פשיטות, לא? זאת אומרת, זה היה
נכון,
נקודתי.
נכון, נכון, אבל הוסיפו כל פעם אלפי חיילים, ואז גרעו אותם מסדר הכוחות. כשביידן מגיע, נותן הנחיה בראשית יולי, לצאת מעיראק, לא רק נאום, אלא הנחיה לכוחות המזוינים, לצאת, לפנטגון, לתת לו תוכניות, הוא מוצא את אפגניסטן במצב שיש בה רק 2,500 חיילים אמריקאים, זה הכל.
שזה בדיחה.
אבל, שזה בדיחה. אגב, זה טיעון שמשרת את המבקרים שלו, שאומרים, אם סך הכל יש שם 2,500, מה הייתה המהירות לצאת משם? זה לא שאנחנו מוצאים 500,000 חיילים.
אחרי 19 שנה, מהירות לצאת משם זה אמירה קצת...
בדיוק, וזה בדרך כלל אלה, אתה יודע, זה אנשים עם יד קלה על ההדק, שלא רק תמכו בפלישה לאפגניסטן, גם תמכו בפלישה לאיראק, ובשקט מדברים על זה שלא תהיה ברירה אלא מלחמה עם איראן.
כן, אז רק מזכיר לי את הכוחות שהיו באזור הביטחון בשנת 2000, ואמרו, מה, נו, נשארתם שם 5 מוצבים, מה, למה לברוח? או שאתה בחוץ.
או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. ואגב, זה אותן טענות, גם כשישראל יצאה במאי 2000.
ההפקרה של צדל.
לא, חוץ מההפקרה של צדל. תמונות נוראיות, אמא חוזרים הביתה, זה מקרין חולשה.
כן, זה פטון אחד כמו שהיה לנו שנשאר שם והם
השתלטו עליו. בדיוק, השאירו ציוד, ציוד קשר, ציוד זה, ציוד זה. אני חייב לספר לך משהו. כשתוכננה הנסיגה מלבנון, היו כמה טענות שהצבא לא באמת מוכן, שהוא לא מקבל הנחיות מדויקות, שאין לוחות זמנים נוקשים, שאין פקודת מבצע, שאין תוכניות מפורקות ללוגיסטיקה וקשר וזה וזה. ביקשו ממני שני אנשים כאלה, כולל שר החוץ דאז, דוד לוי, לדבר על זה עם אהוד ברק ולהגיד לו, הם אמרו את זה, אבל היה נדמה להם שהוא לא הקשיב. הלכתי לאהוד ברק, שהיה אז ראש ממשלה ושר ביטחון, וכמובן רמטכ"ל לשעבר. אמרתי לו, תשמע, באו לשר החוץ, לדוד לוי, באו שלושה אנשים, שלושתם אלופים לשעבר, ואמרו שמופז, שאול מופז, רב אלוף, שהיה אז רמטכ"ל, אומר ששום, אין, לא יכולה להיות יציאה כי אין תוכניות. אמר ברק, תקשיב טוב, את הצבא אני מכיר, בטח יותר טוב ממך, בוודאי לא פחות טוב ממר מופז. ואני מודיע לך שיציאה מסודרת, על פי לוחות זמנים מדויקים, עם תכנון לוגיסטי קפדני, זה משהו שישראל יכולה לעשות, זה רק יעלה ב-200 הרוגים. אני מעדיף לצאת בין לילה, שיומיים יגידו שהתמונות לא נעימות, ולשים סוף לדבר הזה. אותו דבר, קרה באפגניסטן ביומיים האחרונים. עכשיו, זה לא פותר את האמריקאים מטעות מודיעינית, טקטית, לא אסטרטגית, שעל המהירות שבה הטליבן ישתלט על אפגניסטן, והמהירות שבה הוא יגיע לקאבול, והמהירות שבה הכל יתמודד.
למה הם חשבו שזה לא יקרה? מה, בגלל הכוחות שהם יגיעו שם? נו, באמת.
זה, בדיוק, זה חוזר למחדל האסטרטגי הנוראי הזה.
לצבאות דרום וייטנאם. כמו שכתבת, עם המדינה, עם האומה, יש לה כיוון מסוים, וזה הרוב שלה, כל מי שתשים שם, הצדלניקים או חיילי דרום וייטנאם, לא ישנו את המציאות הזאת.
אז מה אמר אתמול, ביום שני בערב, ביידן בנאום? אני חוזר על מה שהוא אמר, לא מתוך הסכמה, אלא לשם הציטוט. הוא אמר, תראו, השקענו באפגניסטן טריליון דולר. טריליון. טריליון, להזכיר למי שמאזין לנו, זה 1,000 מיליארד. השקענו באימון צבא אפגניסטן 88 מיליארד דולר. זכור שזה תקציב שנתי של מדינת ישראל בערך. השקענו באימון יחידות, תחזקנו את חיל האוויר שלהם, אימנו יחידות מיוחדות, אימנו 300,000 שוטרים וחיילים, 300,000 שוטרים וחיילים. אני לא יכול להילחם, אני ארצות הברית לא יכול להילחם על עתידה של מדינה שהצבא שלה לא מוכן להילחם. ברגע האמת, הם נכנעו. הם יכולים להגיד שזה כי הם שמעו על הנסיגה האמריקאית והייתה דמורליזציה, זה הוא לא אמר, זה תוספות שלי, אבל זה לא משנה את העובדה שזה התמוטט במהירות C. הדבר הזה. עכשיו, מה זה אומר, מה אומרת ההתמוטטות? עזובת לרגע, טובי את ההפתעה, צריכים להיות מופתעים או לא מופתעים. ההתמוטטות מראה שזה 20 שנה היה על קרעי תרנגולת. אתה לא יכול לבנות אומה שלא רוצה להיבנות, אתה לא יכול להקים צבא כשהנאמנות היא לא להיררכיה ארגונית צבאית עם מקור סמכות אחד, אלא לשבטים. טליבן, קואליציה צפונית, פשטונים, לא פשטונים, כן פשטונים, הרריים, בעמקים, בערים. זה לא יכול לעבוד.
הם לא היו צריכים, אמריקאים לא היו צריכים את הניסיון שלהם, הם יכלו ללכת לראות מה קרה לרוסים, וכמו ש... והרוסים לא היו הראשונים שניסו להשתלט על הטריטוריות האלה.
2,500 שנים, אפגניסטן שואבת אליה פולשים ומקיעה אותם, סליחה על הביטוי, החוצה. היא עשתה את זה לאלכסנדר מוקדון ב-330 לפני הספירה, עשתה את זה לבריטים פעמיים במאה ה-19 ופעם אחת במאה ה-20, עשתה את זה, כמו שאמרת בצדק, לברית המועצות החזקה וחסרת הרחמים.
היא ברחה משם, זאת אומרת, הם נמלטו עוד יותר מאשר אמריקאים.
ואנחנו מדברים על ברית המועצות, כלומר, מדינה שלכאורה אין לה את הבלמים המוסריים. אין עכבות ואין בלמים מוסריים מהפצצות שטח, הפצצות רוויה, או איך שלא תקרא לזה. כן. והיא לא עשתה את זה, והיא סולקה משם. אגב, בסיוע צבאי אמריקאי. כן, או מי שתמך.
זה בכלל היה מגוחך כל ההשתלשלות הזאת. רק בשביל שהאמריקאים ייכנסו אחר כך בעצמם לתוך אותה ביצה.
המעגל הזה שהאמריקאים נתנו טילי כתף נגד מטוסים למוג'הידין, שזה
הפרומו של הטליבן.
הטליבן, בדיוק, זה הארגון שקדם לטליבן, שבתורו אימן פעילים מסעודיה שעזרו לו, שנודעו לו ימים, נודעו לימים בשם אל-קאידה. ואל-קאידה
שחזרו להפציץ את ניו יורק.
15 שנים, ואוטוטו יום השנה ה-20, הפציצו, לא הפציצו, פגעו בניו יורק, בפנטגון, לא חשוב. המחשבה של האמריקאים, שאתה יכול לבנות צבא, להקים דמוקרטיה, לבנות מבנה היררכי אזרחי תקין, שקוף, להילחם בשחיתות, דבר שאמריקאים 20 שנים נמנעו והתחמקו ממנו. אתה מסתכל על כל זה ואתה אומר, רגע, אני לא בא בטענות לאמריקאים מלבד לדבר אחד. מה עשיתם שם למען השם 20 שנים? הרי את כל זה יכולתם נכנסתם ב-2001 כדי לרדוף אחרי אוסמה בן לאדן ואל-קאידה, בצדק. אגב, חלק מהטליבן ניסו הטליבן הוקם ב-94, זה טליבן אחר משאנחנו מכירים היום. חלק מהטליבן עזרו לאמריקאים בתחילת כי הם הבינו מה הולך לקרות להם.
סליחה שנייה שיש לי פה אנלוגיה ממש מופרכת מהאזור שלנו, זה מזכיר לי קצת את אגודות הכפר שנהפכו לחמאס בעזה, כי ישראל החליטה שצריכה להילחם ברשות דרך איזה גוף פונדמנטליסטי, ובסוף אלה קמו על אלה.
אני לא אוהב את האנלוגיות, אתה צודק באנלוגיה, אני לא אוהב את האנלוגיות האלה כי הן מטעות אותנו לחשוב שאם אנחנו עושים אנלוגיה, אז אנחנו יודעים איך הסתיים הסיפור שאנחנו חיים בתוכו, כי אנחנו עשינו אנלוגיה ואנחנו יודעים איך הוא מתפתח ואיך הולך להסתיים הסיפור שאנחנו
מתייחסים.
על פי, על אותו משקל לא היה חיזבאללה עד שפלשנו.
נכון, בדיוק.
היה עמל.
נכון.
היה ארגון עמל, היה נבי הברי, עוד קדוש ואיש רנסנס ידוע. כן, אבל לא היה חיזבאללה. לא היה חיזבאללה. היה עמל ארגון שיעי לכל דבר. לא חשוב, בואו נחזור רגע לאפגניסטן. אנשים לא מבינים דבר אחד. כשאני אומר אנשים, אני לא מתכוון למשה זוכמיר שהופיע בטלוויזיה אתמול, או רותי שתופיע מחר, אלא בעיקר למה שנקרא קהילת מדיניות החוץ האמריקאית, שמתגוררת לה בתוך בועה מסוגרת וכנראה מרוקנת מחמצן בתוך וושינגטון. איזה מין חשיבת עדר שקיימת בכל סוג כזה של זה, כי זה אותם אנשים שעוסקים באותם חומרים הרבה שנים, ועם דלת מסתובבת, הם בממשל, הם במכון מחקר, הם באוניברסיטה, הם בחברת ייעוץ, הם חוזרים לממשל, ויוצאים למכון מחקר, ועוברים לחברת ייעוץ, וחוזרים לממשל.
אחלה פרנסה ודרך חיים, למה אתה מתלונן?
בגלל הפרנסה, לא, זה לא צחוק מה שאתה אומר, בגלל הפרנסה והדרך חיים, הם מחויבים לאיזה חשיבה עדרית. עכשיו, יש תחום, יש קצה ימני, קצה שמאלי, בנושא מדיניות החוץ, אבל אין שניהם זה 0 ו-360 מעלות. אתה מגיע לאותן קלישאות, לאותן רפליקות, לאותם משפטים סתומים שאתה רואה ביומיים האחרונים. השפלה אמריקאית, אובדן, שחיקה באמינות, לא ישמחו עלינו,
סין. אובדן ההרתעה.
אובדן ההרתעה.
אנחנו כבר לא השוטר של העולם.
כן, כן, כן. כן. אתה רוצה להרתיע, אתה לא יכול להרתיע לא את החמאס ולא את הטליבן, אתה יכול להפציץ אותם ולהרוג את כולם, זו אפשרות, אבל...
הסיפור של סוריה ועיראק בחמש-שש שנים האחרונות.
נכון. עכשיו, אתה מסתכל, עוד פעם, אני חוזר לאפגניסטן, המחשבה שאנשים אומרים, זה יפגע, לא, זה לא יפגע באמריקה, תראה, אמריקה הגיעה למסקנה שאין לה אינטרסים חיוניים באפגניסטן, זה לפני 10 שנים. לפני 5 שנים היא הגיעה למסקנה שגם אין לה אינטרסים חשובים, אני מדרג את האינטרסים. בשנה האחרונה, מאז שביידן נשיא, היא פשוט הגיעה למסקנה שאין לה אינטרסים נקודה. ושכל אובדן, אתה יודע, אני שומע פה אנשים, פה זה אצלנו בתקשורת, הרוסים ייכנסו לריק. מי זה רוסים? מה אתם מפחדים מרוסיה?
הם הרי ברחו משם.
איזה ריק? מה ריק? מה יש לרוסיה למכור? הטליבן רוצים את הרוסים שם, הרוסים רוצים להיות שם. אומרים, לא, אתה גם אמרת את זה על סוריה. אני אומר, נו, ומה? והנוכחות הרוסית, סליחה, בצפון מזרח, צפון מערב סוריה, סליחה, והבסיסים האווירים, זה שינה איזושהי משוואת כוחות במזרח התיכון, שום דבר. זה חיזק את אסד, כן? אבל אני מזכיר לכולם, מי עוד היה בעד חיזוק אסד? ישראל. אנחנו לא היינו בעד שאסד ייפול, מטעמים לא בלתי סבירים. אבל אני חוזר לרגע לאפגניסטן. האמריקאים פשוט החליטו לצאת משם. הם החליטו לצאת משם טובי, ודיברנו על זה פעם בהקשרים אחרים. הם החליטו לצאת משום שבעשור האחרון, יותר מהעשור האחרון, אבל בוא כדי לא להפריז במרחב שאנחנו דורשים מהקוראים, סליחה, מהמאזינים ללכת אחורה, בעשור האחרון ארצות הברית החלה בנסיגה הדרגתית מהמזרח התיכון. היא נובעת מארבע או חמש סיבות. כולן, דרך אגב, מתכנסות בנושא אפגניסטן. סיבה ראשונה, אין ברית המועצות מאז 92. אין בלימת קומוניזם, אין אזורי השפעה, אין אפקט דומינו של מדינות שיפלו לידיים סובייטיות.
אין יריב גדול על המגרש.
אין יריב. יש סין, אבל אני מגיע לסין בסוף.
אוקיי.
סיבה שנייה, ארצות הברית הגיעה לעצמאות אנרגטית. ארצות הברית לא צריכה נפט מהמזרח תיכון. נכון, אפגניסטן לא רלוונטית לנושא הנפט, אבל אני מדבר על כלל המזרח התיכון.
תזכיר לי רק שנייה אחר כך לחזור מאמר מוסגר, כי זה כל הזמן יושב לי בראש, אני לא משוכנע עד הסוף שאני מבין מה הרוסים חיפשו, מה הבריטים חיפשו, ובוודאי מה האמריקאים חיפשו באפגניסטן. איזה אינטרסים היו שם, אבל אחר כך.
אצל הרוסים זה היה, טוב, נגיע לזה אחר כך. זה מתחיל מאופיום, אבל אצל הבריטים זה מתחיל מאופיום, בוודאי.
אוקיי, אני לא חושב שזה אמריקאים, כי יש להם את קולומביה ליד הבית הזה.
נכון, ומקסיקו, ותודה לאל סורינאם הצטרפה לחבורה המכובדת. סורינאם וגויאנה, לא חשוב. הסיבה השנייה היא עצמאות אנרגטית. ארצות הברית לא צריכה נפט מהמזרח התיכון. לכן הם קשוחים עם הסעודים, לכן הם לא מתעסקים יותר מדי עם איראן, לכן הם לא מתערבים בשום מקום במזרח התיכון. קח רק את ברית המועצות ואת נפט, את הנפט, ותחשוב, כל מי שגדל בשנות ה-60, ה-70 וה-80, לא חשוב אם הוא היה בין 0 או בין 30, לאורך 30 השנים או 20 השנים האלה, 30 השנים האלה, מ-60 עד 70, מ-70 עד 80, מ-80 עד 90, אם היית שואל אנשים מהם האינטרסים האמריקאים במזרח התיכון, היו אומרים לך, הבטחת חוף, הספקת הנפט, ובלימת ברית המועצות והקומוניזם. דברים דומים שהיו בדרום מזרח התיכון. אין את זה יותר. דבר שלישי, ארצות הברית עייפה, טובי, מצולקת, מדממת, ונמאס לה מהרפתקאות צבאיות מתמשכות, ממה שביידן קורא Forever Wars, מלחמות עד, זה פשוט נמאס להם, דעת הקהל האמריקאית מאוד אנטי. אף אחד באמריקה לא אוהב לראות את התמונות של שדה התעופה בקאבול. אף אחד לא רוצה להישאר באפגניסטן, בואו לא נטעה. הסקר האחרון הראה על 70%. היום תהיה ירידה בגלל שהתמונות לא נראות טוב. שבוע, אם תשאל את זה, מה דעתך שהבן שלך, שכרגע בצבא יוצב באפגניסטן, אתה תקבל תשובה.
אבל יש להם את הקטע עם ההצדעה של thank you for your service, אני מאוד מתרשם
thank you for your service, כן, אבל זה גם
התרחב,
אתה זוכר כמובן את הפרק של לארי דיוויד, שבו הוא אומר, אני צריך להגיד לו thank you for your service, הוא התנדב לצבא, הוא הלך לצבא, הוא קיבל משכורת טובה, אף אחד לא קפה עליו, יכול היה לעבוד בבנק השקעות, יכול היה לעבוד בחנות חיות.
כן, תגיד את זה לבחור השחור מסאות' טנסי או איפשהו.
נכון, נכון. עכשיו, הסיבה הרביעית היא אכזבה מוחלטת והתפכחות מוחלטת מדמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי. זה נובע מכישלון האביב הערבי. אתה שים לב, לא מעניין אותם מה קורה בתוניסיה בשבוע האחרון, בשבועיים שלושה האחרונים. לא עניין אותם קדאפי, לא באמת עניין אותם מוברק, עד שהצבא המצרי אמר, קחו אותו, אנחנו מקריבים אותו, כי אנחנו לא נהרוג מיליון אנשים בכיכר תחריר. והאמריקאים, וכולם צעקו, האמריקאים הזניחו את בעל הברית האהוב והנאמן מוברק. סליחה, מה מוברק נתן לאמריקאים? זה האמריקאים שנתנו למוברק. ופה אני מגיע לנושא החמישי, וזה מעבר או שינוי פרדיגמה, כמו שאוהבים להגיד, מוחלט בגישה האמריקאית למדיניות חוץ, סין. סין היא עכשיו על הגבול שבין יריב לאויב, היא הייתה משהו לשים לב אליו, אחר כך היא עברה שלב להיות אתגר, אחר כך היא עברה שלב להיות מתחרה כלכלית, עכשיו היא יריב, ובעתיד היא עלולה להיות גם אויב. עכשיו, מבחינת סין...
או בעלת ברית, לך תדע.
או בעלת ברית. עכשיו, העולם כרגע הוא עולם, הוא לא דו-גושי, כי אין שני גושים, אבל הוא דו-מעצמתי, בין ארצות הברית לסין. ארצות הברית לאין ארוך יותר מסוכנת. אבל כשהיא מסתכלת על טווח הפעילות הסינית, שדורשת תגובה אמריקאית, או התייחסות אמריקאית, או לכל הפחות גיבוש מדיניות אמריקאית, היא רואה, תראה את האורך והרוחב של הזה. מבחינת אורך זה מתחיל בצפון, בחצי האי הקוריאני. אחינו, ראינו כאח לנו קים ג'ונג און עם ה-40 פצצות שיש לו, הוא מאיים על קוריאה הדרומית, הוא מאיים על יפן, הוא מאיים על פה.
חביבך, שותפי
לדרך. שותפי לדרך למהפכנית. עכשיו, אתה הולך למטה, אתה מגיע לטיואן. באמצע יש לך את הונג קונג, תראה מה הם עושים בהונג קונג, ומקאו שהם הולכים עוד מעט לעשות טיפול הונג קונגי, וטיואן. מדרום לטיואן, דרום מערב, שאתה ממשיך, אתה מגיע לים סין הדרומי. ים סין הדרומית זה כבר אינדונזיה, זה כבר מגיע עד וייטנאם, תאילנד, וכל האזור הזה. אינדונזיה, מלזיה, אמרנו, ושם הסינים מקרינים עוצמה. יחד עם, זה לאורך. עכשיו לרוחב, יש להם את מה שנקרא יוזמת הדרך והחגורה, Belt and Road Initiative של הנשיא. הם קונים נמלים, פיראוס, ג'יבוטי, יש להם נמל בפורטוגל, הם במסע ומתן היו עד לפני כמה חודשים לנמל באיחוד האמירויות, עד שהאמריקאים איימו על האמירויות
היה דיבור גם על המזרח התיכון שממש אצלנו, אם אני זוכר.
חיפה, יפה, זה סלע המחלוקת הגדול שיהיה בינינו לאמריקאים בשנה הקרובה, עוד נדבר על זה.
אבל יהיה לנו איפה לשים את הצוללות.
אם אתה בנמל תל אביב הישן. אם אתה תתמיד בפודקאסט, אז נדבר גם על סין בהזדמנות, על בהקשר שלנו.
זאת התחייבות.
עכשיו, אתה לוקח את כל העתקת תשומת הלב, האנרגיות והמשאבים של ארצות הברית לסין, ואתה אומר, אתה עכשיו יושב בחדר הסגלגל, באובל אופיס, עם ביידן, ואתה אומר לו, איך אתה יוצא מאפגניסטן? ואומר לך, תקשיב, אתה רואה מה קורה עם סין. אתה רואה איזה אתגר, זה פריסת וואוי 5G, זה תשתיות בכל העולם, הם שולטים בכל המינרלים, בתפעול המכרות של המינרלים במערב אפריקה, וקונים נמל אחרי נמל מצפון לדרום במזרח אפריקה, כן. מג'יבוטי ומטה, הם רוצים לקנות בקניה, הם רוצים לקנות במדגסקר, אוקיי.
אבל האימפריאליזם הזה הוא בעיקרו כלכלי, נכון? זאת אומרת, אני מנסה להבין.
הוא כרגע רק כלכלי.
אוקיי.
אבל אז אומרים האמריקאים, הוא כלכלי, אבל ברגע שסין כל כך חזקה כלכלית, ואני מדגיש שוב, סין עדיין רחוקה, כבר 20 שנים אנחנו שומעים שבשנה הבאה, או בעוד 5 או בעוד 10, סין תעבור את ארצות הברית בעוצמה כלכלית, הם עדיין רחוקים מזה. סין היא כלכלה של 14.5, 15 טריליון, דולר, ארצות הברית היא כלכלה של 20-21 טריליון דולר, עדיין יש, בוא לא נשכח, ארצות הברית זה 331 מיליון אנשים, בעוד שסין היא 1.4. אגב, בעוד 100 שנים סין תהיה מקום שלישי בעולם באוכלוסייה, לא ראשון. הודו, ותאמינו לו, כנראה ניגריה יעברו אותה.
כמה?
אנחנו בניגריה, אנחנו כבר מתקרבים ל-300 מיליון. ועוד יש לך אינדונזיה, אבל עזוב עכשיו את הדמוגרפיה של העולם.
כן.
היא בוודאי תרד למקום השני אחרי הוד. עכשיו, אנחנו חוזרים לבית הלבן, טובי. אנחנו יושבים בבית הלבן, ואתה ואני שואלים את ביידן, למה אתה יוצא מאפגניסטן? מה, הרי הכל התמוטט, אתה הרי יודע שהכל התמוטט. המודיעין שלך אומר לך שזה ייקח 90 ימים, טובי ואני אומרים לך, עזוב, אל תאמין, זה ייקח 90 דקות. אבל בוא נלך על האמצע. למה אתה יוצא כל כך אומר לנו ביידן, אין לי מה לעשות שם, אין שום אינטרס שאני יכול להשיג, הם לא רוצים להילחם על המדינה שלהם, הם מושחתים עד היסוד, אני גמרתי לזרוק כסף רע אחרי כסף טוב, מה שנקרא, אני גמרתי, ותראה מה קורה עם סין, אני לא יכול לבזר בית זין, לבזר מאמץ, כשיש לי אתגר כל כך גדול כמו סין. עכשיו, אני אגיד עוד משפט אחד על סין ברשותך. אולי האמריקאים מגזימים, אולי הם מפריזים, אולי לא, אולי הם רואים צל הרים כהרים, אינני יודע. דבר אחד בטוח, ההתייחסות לסין היום בממשל האמריקאי, ואגב גם בממשל הקודם, גם בממשל של טראמפ, המוזיקה שונה, המדיניות שונה, פה הייתה מדיניות, פה אין מדיניות, לא חשוב. ההתייחסות לסין היא כמו ההתייחסות לברית המועצות בשיאה של המלחמה הקרה. כלומר, זה הכל, זה ה-be all and end all של מדיניות החוץ האמריקאית כרגע. זה גורף, זה עמוק, אתה לא יכול לבוא ולבלבל להם את השכל עכשיו ב... אתם יודעים מה? יש לי תוכנית גאונית על מה לעשות באפגניסטן שישנה את המשוואה ואת הדינמיקה. אין דבר כזה, נגמר, 20 שנים. עכשיו, כל פרשני הקורסה, פילד מרשלים ומאמני הכדורגל של אחרי המשחק, יושבים עכשיו ואומרים, תראה איך הם יצאו, איזה בושה. חברים, ככה, אין יציא, אמרת את זה בפתיח, כתבתי את זה, אתה אמרת את זה יותר נכון בפתיח. אין נסיגות יפות.
אני אגיד יותר מזה, 90 דקות עדיפות על 90 שעות ועל 90 ימים. כי אם התוצאה היא, אותה תוצאה בדיוק, וזה לא היה נראה אחרת, זה לא היה משתנה, אז אין מה למשוך את זה. אתה בעצמך אמרת, כך וכך הרוגים מיותרים, כי ממילא בסופו של דבר אתה יוצא. אבל עוד משהו על אפגניסטן, לפני שנדבר על האינטרסים ההיסטוריים, אפשר לגעת בזה בנגיעה קטנה, כי אני באמת, אני חושב שאני, אבל אם אני, אז בטח יש עוד רבים כמוני שלא ממש מבינים מה כל האומות הגדולות חיפשו שם לאורך מאות שנים. עוד משהו אחד שלא ברור לי כל כך בהתלהמות הזאת סביב אפגניסטן והיציאה, זה לא דומה לוויאטנאם בשום צורה שהיא מבחינת המעורבות, אני לא רוצה להגיד אזרחית, אבל הסמי המעורבבת של אזרחים ושל הממשל בסייגון הרי, זה היה מיני אמריקה, היו שם מלא חברות מסחריות, מלא חברות חצי-חצי, טונות של אנשים, ברים, עניינים, זה לא מה שקורה בקטרה ובקאבו.
100% אתה צודק, אני אגיד לך מאיפה זה בא. תראה, וייטנאם הייתה מחולקת, כל זה אנחנו יודעים, מלחמת העולם השנייה והקומוניסטים, אבל וייטנאם, יש עם וייטנאמי, יש הומוגניות אתנו-לאומית וייטנאמית, כמו שהייתה בין מערב למזרח גרמניה, כמו שקיימת בין דרום לצפון קוריאה.
קוריאה, כן.
כן, עכשיו, כמו שנגיד, לא הייתה ביוגוסלביה, לא הייתה באימפריה האוטומנית, ואין באפגניסטן. לכן אין פה דמיון. עכשיו, כשהאמריקאים, אתה אומר סייגון הייתה צרפתית, בגלל שהצרפתים
היו לפני אמריקאים. הבגטים הגיעו לשם.
אוכל וייטנאמי, יש בו נגיעות צרפתיות, סליחה שאנחנו
חורגים. כן, דימסם בבגט, אני זוכר את ה...
דימסם בבגט, זה כמו הגפילטה פיש בפיתה.
בדיוק.
לא, אבל האוכל הווייטנאמי, שהוא הרבה יותר עדין והרבה יותר מתוחכם, נגיד, משכניו או מבטח הסינים, יש בו נגיעות צרפתיות. בפריז של שנות ה-60 וה-70 וה-80, גם עד היום יש, אבל אז היו הרבה מסעדות וייטנאמיות, סליחה, שכמעט באף מקום אחר בעולם לא היה, היה אוכל סיני, אחר כך בא האוכל היפני, אבל אוכל וייטנאמי בפריז תמיד היה. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? למה העיקוף שאנחנו עושים? כי וייטנאם הייתה מדינה שאפשר היה לעבוד בתורה. עכשיו, גם שם הייתה שחיתות, וגם שם הייתה אסטרטגיה של לא ברורה, וגם שם הכניסו כוחות אחרי כוחות אחרי כוחות, שמזמן איבדו קשר עם היעדים שניסו להשיג. גם שם הייתה הערכת חסר של צבא, לא של הווייטקונג, של צבא צפון וייטנאם. וייטקונג פעלו בדרום, צבא צפון וייטנאם, שהסובייטים והסינים חימשו ואימנו, הייתה הערכת חסר של האמריקאים. מצד שני, הייתה הערכת יתר של דרום קוריאה, בדיוק כפי שהייתה עכשיו באפגניסטן, אבל פה נגמר הדמיון. וייטנאם הייתה מדינה, אפגניסטן איננה מדינה, היא 2000, האפגנים, אתה יודע, אני לא מומחה לאפגניסטן, ואני לא יכול לדבר בשם העם האפגני, אבל האפגנים הראשונים שיגידו לך, אנחנו אף פעם לא היינו מדינה, אנחנו אוסף שבטים, קואליציות אזוריות, על בסיס שבטי ואתני, עם 3 או 4 שפות, כן, יש שפה יותר דומיננטית, ונוכחות דמוגרפית יותר דומיננטית, של הפשטונים, אבל בזה זה נגמר.
ובגלל זה גם היציאה או הכניסה והיציאה המאוחרת הרבה יותר אכזריים מהבחינה הזאת, שכשיצאת מווייטנאם, אז העם הווייטנמי חזר להיות העם וייטנמי, ולא היה את כל התיאורים המטורפים האלה, והם הפכו להיות, אני לא יודע אם דמוקרטיה, אבל סוג של עם הומוגני יחסית, שפיתח תיירות ואיכשהו שיקם את עצמו, ובאפגניסטן באת, עשית בלגן, יצאת, השארת בלגן יותר גדול.
נכון. לא ניכנס פה להיסטוריה, כי כבר נכנסנו יותר מדי, אבל... כן. תראה, הפלישה לאפגניסטן הייתה מוצדקת ולגיטימית על בסיס מה שקרה ב-11 בספטמבר 2001. היה ברור שהאל-קאידה חוסה בצל הטליבן ומתחבא בהרים במעבר חייבר, בקנדהר, אוקיי. אפשר היה להבין והיה צידוק לכניסה לאפגניסטן. בווייטנאם הכניסה האמריקאית הראשונה ב-64 הייתה בתואנת שווא על סמך... עיוות ומניפולציה מכוון של תקרית שלא הייתה ולא נבראה, תקרית מפרץ טונקין המפורסמת. אבל שם עוד היה צידוק כביכול אסטרטגי של בלימת ברית המועצות ותיאוריית הדומינו. אם ניתן לווייטנאם ליפול, אז גם תאילנד תיפול וקמבודיה
ליפול. זה היה די קרוב לסיפור קובה במפרץ החזירים, זאת אומרת, הטראומות עוד היו
שם. נכון. מה זה היו שם? זה שנתיים אחר כך.
בדיוק, וזה מאוד קרוב.
וגם שם, שם דרך אגב התהליך של הסדק האמריקאי היה הפוך. בווייטנאם הייתה הסלמה הדרגתית, התחילו מיועצים, אחר כך היועצים היו צריכים הגנה. אחר כך ההגנה הייתה צריכה הגנה אווירית, אחר כך ההגנה האווירית הייתה צריכה בסיסים, אחר כך צריך לבנות את הבסיסים ולתחזק את הבסיסים. הבסיסים צריכים הגנה. ההגנה מתרחבת ומתרחבת, אז מביאים אוניות, האוניות צריכות נמל.
והתעשייה האמריקאית פורחת, כי מה זה, תעשיית הנשק מייצרת פנטומים ובלים ווואטאבר.
נכון, נכון. אגב, במאמר לגמרי מוסגר בהקשר אחר, זו אחת הסיבות שדחפו את האמריקאים למכור לישראל סקייוק, לא היחידות, אבל אחת הסיבות שדחפו אותם למכור לנו סקייוק ופנטום. כי המקום היחיד שבו הם יכלו לבדוק את היכולות של המטוסים האלה מול מערכות נ"מ סובייטיות, היה פה במלחמת ההתשה.
עד היום טוענים שאנחנו שדה הניסויים או של אמריקאים או של חברות אמריקאיות, אז אני לא רוצה... היה לי בוקר קצת צוער עם מכחישנים למיניהם, אני לא אכנס לזה.
נו, טוב. קיבלת חיסון שלישי?
בוודאי, מה זאת אומרת? חופשי, מה? אני מתחסן, כבר אמרתי, אני מתחסן לכל דבר שרק אפשר.
חסן סדרתי.
הכל, הכל, הכל. אני לא יודע, אני לא מתווכח עם מדע, סורי, לא, לא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מילה, מילה אלון, על מה בעצם היסטורית יש באפגניסטן, הוא היה חוץ מאופיום שהבנתי, ואוקיי, אל-קאידה, צריך לצוד את המתנגשים, אבל מעבר לזה, מה?
תראה, אפגניסטן הקדומה, זו שאלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, קרא לה ביסטריה, הייתה חלק מהאימפריה הפרסית, והיא הייתה, אם אתה מסתכל על המיקום, על המפה...
מקשרת.
היא מדינה מקשרת, היא חלק משבילי הסחר, עזוב את הרכסי הערים הבלתי אווירים, אבל העמקים...
דרך חמש היא גם שמה בסביבה, נדמה לי.
בדיוק. כן. עכשיו, זה, 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 זה כל הדרכים מסין. דרך אגב, גם המונגולים, אנחנו מדברים על אלכסנדר הגדול...
המזרח הקרוב למזרח הרחוק בעצם.
אז זהו, גם המונגולים, אנחנו מדברים כל הזמן על אלכסנדר הגדול, כי הוא מקדוני והוא פה מעבר לפינה, ואנחנו נוסעים
לבקר. הוא משלנו.
הוא משלנו והוא מדינה ירוקה, אז אנחנו נוסעים אליו, אבל גם המונגולים, כן, נכנסו לאפגניסטן ויצאו עם הזנב בין הרגליים. ועוד ממלכות מרכז אסיאתיות, אחרות במהלך ימי הביניים או העת החדשה.
אין מקבחה של העולם.
תשמע, אמר שלשום, ביום שני, בנאום שלו, ג'ו ביידן, אנחנו לא נשאר במדינה שמוגדרת כבית הקברות של האימפריות.
בבקשה, בבקשה. טוב, אני חושב שמיצינו טיפ טיפה את הזה של הזה, אני...
מיצינו, מיצינו.
קצת לא אפגניסטן, אבל קצת אמריקה ואנחנו, דקה אחרי טראמפ, ואולי דקה לפני שטראמפ יתגמר לחזור, נדמה לי שאנחנו עוד מעט נגמר אוגוסט, והוא הבטיח שבאוגוסט הוא חוזר לבית הלבן, אם אני זוכר נכון.
מי?
טראמפ, מה זאת אומרת? הוא אמר באוגוסט,
כן, כן, כן,
ביידן מגורש ואני חוזר, הוא אמר.
אמצע אוגוסט שזה
אז, היום. אז הנה אנחנו, the heart of the yeah. אוגוסט.
כן.
17 באוגוסט.
אני... הייתי בניו יורק ובוושינגטון בתחילת יולי, סוף יוני, תחילת יולי. פגשתי כמה אנשים שהם חברים לשעבר, שהם גם חברים של טראמפ, ואני אומר לשעבר כי זה בלתי נסבל, זה ממש אי אפשר. אין לי בעיה עם רפובליקאים, אני...
לא, זה לא הדיון, יכול... ימין והביביזם פה.
בדיוק. והאנשים האלה, אמרתי להם, תגידו, אתם... לא נכנסתי איתם לשקרים שלו ולספרים עליו ולטיפול שלו בקורונה, זה, כל זה, זה כבר כן. פשוט ידוע, גם לא היה לי סבלנות לזה. אמרתי להם, על מה, הם אמרו, חכה, תראה מה הולך להיות. מה הולך להיות? הולכים לצאת דוחות על הספירת קולות באריזונה וזה. טוב, תשמע, אתם כמו החייל היפני בגואם.
המלחמה נגמרה, רבק.
שאחרי 12 שנים יצא ואמר שכל עוד הוא לא קיבל פקודה, הוא נשאר בג'ונגל. 12 שנים.
כן.
תשמע, זה לא...
זה לא רציונלי.
כן, אבל תראה, אני בכל זאת חושב, למרות הרעשים שהוא עושה, למרות אחיזת החנק שיש לו על חלק גדול מהמפלגה הרפובליקאית, זה יכול להימשך עד בחירות האמצע, בחירות לקונגרס ב-2022, כי הבסיס הרפובליקאי הוא מאוד טרמפיסטי, אבל הוא מצטמצם והולך, וחברי בית נבחרים שרצים, לא רוצים שתומכי טראמפ יעמידו מולם מישהו לפריימריז, כי זה פשוט, המשמעות מאוד פשוטה, טובי, זה עוד 2.5-3 מיליון דולר,
כן.
לקמפיין שאתה לא כן. מתכנן ואתה צריך לגייס בשבילו כסף. אז הם כולם, אתה יודע, הם כולם עושים, מנשקים את הידיים ואת הרגליים של טראמפ. אני בכל זאת חושב שבין 22 ל-24 הוא יתפוגג לו גם עם הבעיות המשפטיות שלו. זה לא אומר שהוא לא ירוץ או ינסה לרוץ לנשיאות ב-24. אין לי דרך אגב, תראה, השיטה האמריקאית מעוות עקומה ולא ייצוגית. לכן הכל יכול לקרות. אבל אני חושב שמבחינת הדמוקרטים, ריצה של טראמפ זה דבר שהם יברכו עליו, ולא ההפך.
כן, אמרנו את זה גם בזמנו על קלינטון, אבל אתה זוכר.
בסדר, שם, בהחלט.
כן, אבל בוא נדבר טיפה על אמריקה של אחרי אפגניסטן, ושוב, אני יודע שאתה כופר בכל הקטע הזה של יש קשר בין הדברים, אבל בכל זאת הסיפור של איראן, שהוא קרוב יותר אלינו, והוא, אני לא ניכנס לזה, אבל הוא נראה לי קצת אובססיה, שיצא מכל שליטה שהיא, גם דיברנו על זה, איפה אנחנו עומדים היום, או איפה אמריקה עומד היום מבחינת המזרח התיכון, ברמת העניין האמיתי שלה, זאת אומרת...
איראן זה, אני אגיד לך, בוא נפרק לרגע את איראן בזמן שיש לנו. יש שני תרחישים כרגע, טובי. תרחיש אחד הוא שבשבועיים שלושה הקרובים, ארצות הברית, חוזרת להסכם הגרעין, ישראל מוחה על האיכות שלה והליקויים והפגמים בהסכם, ארצות הברית אומרת לא הייתה ברירה, החלופה הייתה גרועה יותר, תהיה שיחה רצינית ונוקבת בין ראש הממשלה בנט לנשיא ביידן, אחריה יוקם איזה מנגנון התייעצות ברמה הכי גבוהה ישראלי-אמריקאי, שיעקוב אחרי הפרות של האיראנים, ויסירו חלק גדול מהסנקציות, לא את כולן, אי אפשר להסיר את כולן, כי חלקן נובעות מחקיקה בקונגרס שאיננה קשורה להסכם הגרעין, ולכן זו בעיה. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, ובאותו רגע ארצות הברית הולכת עוד יותר אחורה מהמזרח התיכון, הנה נחתם ההסכם, ישראל אומרת שהוא לא טוב, גם בוושינגטון יש מי שאומר שהוא לא טוב, אבל נחתם ההסכם, יש לנו עכשיו זמן להתעסק עם סין. התרחיש השני הוא היותר בעייתי ויותר נפיץ. בתרחיש הזה איראן לא ממהרת לחזור להסכם, כי איראן משוכנעת שהיא יכולה לעמוד בסנקציות, הנה ולראיה היא עמדה. התמיכה של סין בהסכם האסטרטגי שנחתם בין סין לאפגניסטן, בין סין לאיראן, ל-25 שנים בסך כולל של השקעות תשתיות, ואולי גם נשק למרות שזה לא ברור.
תמורת נפט, כן?
400 מיליארד תמורת נפט, תמורת גז, כן. תמורת נוכחות בנמלים
איראנים.
זה בעיקרו הסכם אנרגטי, אבל לא רק, זה גם כן. הסכם פוליטי, כי,
אוקיי.
כי זה נותן, קודם דיברנו על לאורך,
מחצי
קוריאני עד
היום, פה אנחנו
הולכים לרוחב, וזה מתחיל בסין ונגמר בנמל פיראוס. נמל פיראוס כולו שייך, יש גם נמל באיטליה, כולו של הסינים. עכשיו, במקרה כזה שהאיראנים מושכים זמן, ארצות הברית מודיעה שבהתחשב בעמדות הנוקשות, הבלתי מתפשרות של איראן, ולצערנו אנחנו משאים את השיחות בזמן הקרוב, כשההיגיון מאחורי זה אומר, ביידן לא יכול להסיט את תשומת הלב מנושאי הפנים שבהם הוא מתרכז, התשתיות שהוא מעביר, דחיפה לתמריצים לכלכלה, מדובר במיליארדי, בטריליוני דולרים, סליחה, הוא לא יכול להתעסק עם איראן לאורך זמן, הוא נפגע מזה, זה מייצר התנגדות בקונגרס, הוא יהיה מותקף, זה נותן אפשרות ליריבה, הוא אומר, בתנאים האלה אני לא הולך להסכן. איראן אומרת, בבקשה רבה, אנחנו נמשיך להשאיר אורניום. איראן לא תחצה את הסף הגרעיני.
אז זה כל עניין, אף אחד לא אומר באמת שהם הולכים להיות גרעיניים, אני קורא מומחים ואני קורא אמרים והכל, לא, כנראה שלא תהיה להם צצה, וכנראה שאין להם אינטרס יהיה להם צצה.
יפה, אז
אין... מה האנד גיים של המערב בצורך העניין?
אין אנד גיים, תרדו לנו מהחיים, צאו לנו מהעיניים. עכשיו, זו ראייה קצרת טווח, משום שברגע שסין נכנסה, זה יכפה על כולם להיות מעורבים. אבל, אתה צודק, תראה, לפני איזה שבועיים כתבתי מאמר על זה שאיראן היא כבר מדינת סף גרעינית, ואל תיפלו מהכיסא, כי גם ארצות הברית וגם ישראל מכירות בכך. לא באהבה,
לא מהיום, לא מהיום.
לא מהיום. עכשיו, כשנשיא ארצות הברית אומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני במשמרת שלי, אל תגלגלו עיניים, הוא מתכוון לזה. הוא מתכוון שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני במשמרת שלו. דרך אגב, איראן לא בטוח רוצה נשק גרעיני במשמרת שלו. רגע, אני מגיע לזה, אבל היא מדינת סף. עכשיו, למה, אני חוזר אל הרגע לתרחיש טובי. למה זה מסוכן? כי איראן תמשיך להתקדם. גם בתוך, גם במרחק שהיא נמצאת היום, עד לחציית הסף, יש איפה להתקדם. לאגור אורניום מועשר, להעשיר באחוזים גבוהים יותר, לא ברמה צבאית, אבל להעשיר, תוך שימוש בצנטריפוגות או סרקוזות בעברית, מתוחכמות יותר. וזה אנחנו מדברים על מצב שבו איראן לא תחת שום סוג של פיקוח. באותו רגע גם מתפרק ההסכם. הסכם הגרעין עם איראן, הידוע כ-JCPOA, לא התפרק כי טראמפ החליט לצאת ממנו. ארצות הברית יצאה ממנו באופן חד צדדי. ההסכם קיים. איראן הפרה אותו מ-2019 בתגובה ליציאה האמריקאית, אבל ההסכם קיים. באותו רגע גם התפרק ההסכם. אז יש לנו בעיה. מה אנחנו, ישראל, עושים? ופה אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אלא אם זה בתיאום, בשיתוף פעולה עם האמריקאים. להגיד לך היום, ה-17 באוגוסט שאני יודע, או ה-18 כשאתה משדר את זה, להגיד לך היום שאני יודע מה יהיו התרחישים של שיתוף פעולה ישראלי צבאי, האם תהיה פעולה צבאית, באיזו תנאים, מה איראן צריכה לעשות כדי להצדיק פעולה צבאית, מה פעולה צבאית יכולה לגרור, אני לא יודע. זה ספקולטיבי מדי, זה פרוע מדי.
פעולה צבאית בינינו? זה ריאלי? זאת אומרת, באיזה מחיר? זה כל העניין.
אמרתי לך, אני לא יודע.
האלטרנטיבה היחידה, יש לנו ידיד משותף בבלוגים בארץ שם, שמואל מאיר יקירנו, שכל הזמן טוען את זה, ואני איתו בעניין, אין בעצם פעולה צבאית. זה לא שאין. זאת אומרת, יש מלחמת עולם, אוקיי, אבל בטח לנו לא לבד. מה בדיוק נעשה? נפציץ במשך בונקרים של 100 מטר באדמה? לא, זה לא יקרה.
יש פה שתי אפשרויות. שוב, אני לא מפקד חיל האוויר, אבל יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שישראל אומרת לאמריקאים, אנחנו לא יכולים, הנה המידע המודיעיני, זמן הפריצה שלהם, כלומר, הזמן שנדרש לחציית אותו סף, הוא עכשיו עניין של שבועיים שלושה, תחשוב על זה במונחים שיש לך שלושה מוסכים בבית, טובי, באחד יש שלדה ושאסי, באחד יש מנוע ובשלישי יש דלק, האם יש לך אוטו? התשובה היא לא, אתה לא יכול, אבל האם יהיה לך אוטו עם, תוך יומיים, כי יש לך את הידע להרכיב, כי השלדה תקינה, המנוע עובד והדלק זמין, יש לך אוטו. עכשיו, משך הזמן שנדרש להרכיב את האוטו ולנסוע לקניון או למשחק כדורגל או לים, מתקצר. ואז ישראל תגיד לארצות הברית, תרחיש מספר אחד, ישראל אומרת לארצות הברית, אנחנו לא יכולים יותר, האמריקאים יגידו, לכו בכוחכם זה. אנחנו לא בעסק. אוקיי. ואז ישראל עושה את מה שהיא עושה, ויכולה לגרום נזק לאיראן, שיעכב את התוכנית שלה איפשהו בין שנה לשנתיים.
מה שבעצם דגן תיאורטי. עשה פלוס מינוס במשך בעשור האחרון.
בלי מלחמה.
בלי מלחמה. ותמיד על מנת מקורות זרים, חוץ מאשר כשנתניהו מדליף.
ומעולם לא התפאר בזה, ומעולם לא הצטלם, ומעולם לא הלך לקבל הפנים. יפה. התרחיש השני הוא שההפרות האיראניות כל כך בוטות, ושהביטחון העצמי שלהם והעצמה העצמית שלהם היא כזו בזכות סין, שהם מרגישים יותר בטוחים, שהם מצפצפים ומתקדמים, עד לדרגה שהאמריקאים כבר רואים שזה. במקרה כזה, ארצות הברית, שוב, אלו תרחישים היפותטיים לאלה או לאלה. במקרה כזה, ארצות הברית יכולה לתקוף. לא כיבוש, לא מלחמה, לא הדיוויזיה 82, לא ריינג'רס של הצבא ולא נייבי סילס, מטוסים, פצצות, תומהוק זה ישן, מטוסים, פצצות, מטוסים, פצצות, מטוסים, פצצות, וטילים. אז זה הדבר האחרון שהאמריקאים רוצים לעשות. האם זה תרחיש שיכול לקרות? כן, האם הוא יקרה? אני בספק, כי האיראנים לא רוצים בזה, לכן הם יזהרו מאוד. שים לב, איראן מאז 2003 לא באמת מתקדמת בתחום הצבאי. נכון שבשנים האחרונות יש מה שנקרא האגף הצבאי של תוכנית הגרעין. נכון שהיא מתקדמת שם במחקר וביכולות, אבל פיזית היא לא מתקדמת. הבעיה עם איראן היא מערך הטילים שלה ופיתוח הטילים המדויקים, שהיא מתקדמת ליכולת החיבור, אני עושה תנועה עם היד שאף אחד לא רואה כי זה פודקאסט.
רואים, תאמין לי רואים, אנחנו מאוד מוחשים.
שאתה...
כן, לא מרכיבים את המראום, אני רק אסביר
לך. בדיוק, עכשיו זה לא איקאה, זה לא הברגה פשוטה.
לא, כן? השאלה גם אם הם רוצים...
הם לא,
אפילו, נכון. לא, אני אומר, להרכיב סופית הפצצה, א', אני לא בטוח שהם רוצים, וממה שאני קורא וממה שאני שומע ממך, א', לא בטוח שהם רוצים, וגם אחרי שנניח הם נמצאים רגע לפני זה בהכל, ויש להם לכאורה פצצה, אנחנו כבר מדברים על הרבה מאוד... שנים של, של מדינות הסף או מדינות הגרעיניות, אם זה הודו, אם זה פקיסטן, אם זה סין, זה צרפת, זה בריטניה,
לא,
ישראל, סליחה, במקורות זרים, ואף אחד לא זרק פצצה. עכשיו, מי זרק? הייתי היחידה שעשתה את זה.
האמריקאית.
אנחנו יודעים.
לא, תראה, המדינות שמנית הן מדינות מגורענות צבאית.
כן.
כולן, יש 9 בעולם, מנית אותן, ארצות הברית, רוסיה, סין, צרפת, בריטניה, הודו, פקיסטן, וישראל היא השמינית, סירה, אמרתי 9, ישראל, אלא אם כן שכחתי בדרך אחת.
אולי צפון קוריאה, אבל
לא, לא, קוריאה, קוריאה, לא, 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 קוריאה הצפונית בוודאות, כן, קוריאה הצפונית, קוריאה הצפונית יש לה בין 30 ל-40, גם כן, אין יכולת לקבל טיל, לפי מה שאנחנו יודעים במערב, בסדר. התשיעית היא ישראל ששומרת על עמימות, ולא נהיה הראשונים שנציג נשק גרעיני, אוקיי. עכשיו, מעבר למועדון הגרעיני, יש 4 מדינות שמוגדרות כמדינות סף. אני חוזר עוד פעם על ההגדרה העממית.
לפני הסגירה הסופית.
נכון, מדינה שיש לה את האמצעים, את הרכיבים, את הידע, את היכולת הטכנולוגית לייצר פצצה גרעינית, לא רק כוח גרעיני. כרגע יש 4 בעולם, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, יפן, תוסיף לזה עכשיו את איראן.
כן.
עכשיו, אלה מדינות שיכולות, יש גם טענה שדרום אפריקה, שהייתה פעם מדינה גרעינית, אבל התפרקה אחרי נפילת המשטר האפרטהייד, שבדרום אפריקה יש את הידע ואת האמצעים, אבל אוקיי, עזוב לרגע דרום אפריקה.
יש גם שמועות על כל מיני רפובליקות לשעבר של ברית המועצות.
כן, אבל זה שמועות, אם אתה זוכר, אחרי התפרקות ברית המועצות.
כן, על האלה עם המזוודות שמסתובבים עם הרומים.
בדיוק, באינוונטר של אוקראינה היה...
אוקראינה, קזחסטן דיברו, כל מיני כאלה.
נכון, היו 1,700 זה, ופתאום עשו ספירה, ויש 1,694, אז איפה
שיש. לאן הלכו לאיבוד הפצצות?
נכון, עובדה ש... אוקיי, אף אחד לא מסתיר אותם, אף אחד לא לקח אותם, אחרת היו משתמשים בהם. כי הרי זה לא אתה ואני קונים פצצה גרעינית, זה
מישהו...
בדיוק. עכשיו, זה, 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 זה כרגע המצב עם איראן. עכשיו, אין, אז... מי שגוזר, אני מנסה לחבר את שני חלקי השיחה שלנו, מי שחושב שיש קשר בין ארצות הברית באפגניסטן, היציאה, קו נטוי, נסיגה אמריקאית מאפגניסטן, לאיראן, זה אפילו לא לערבב תפוזים ותפוחים ולקרוא לזה מיץ, זה משהו אחר לגמרי, זה אלו נסיבות שונות לגמרי. אין שום דמיון ואסור לגזור מזה שום סוג של אנלוגיה.
אוקיי, אני מקווה שהשכלנו, אני השכלתי, למרות שחלק מהדברים אני קורא ויודע, אבל בכל זאת לעשות סדר, שזה הרבה, ולגבי הפודקאסט, המטרה שלי זה להפוך את זה למשהו קבוע, אז ככה שצפה פגיעה, אתה תהיה אורח קבוע, אתה יודע מה, אני אפילו מתכנן עליך יותר, אבל אני לא אגלה לך עכשיו שלא תברח. בכל אופן, אלון, תודה רבה.
לא, אתה צריך להתחיל עם כוסות וטישרטים ומגבות חוף של הפודקאסט שלך.
אתה לא תאמין.
אנשים, אנחנו לא נבוא בחינם, לא נבוא בחינם.
תקשיב, אתה לא מאמין, אתמול כבר דיברו איתי בערב על קמפיין ועל גיוס, ואמרתי, רגע, עוד לא הגעתי לפרק מספר 10, אז זה פרק מספר 8 אגב. אז זה די מהיר, זאת אומרת, עוד לא עבר חודש.
שמעתי שני פרקים, שניהם היו טובים, עם קרן הבר ועם אסתי סגל.
יפה, אז אני כל הזמן שמח. אני ממליץ לך גם לשמוע את הרעיון, או השיחה עם שלומי ילדר על הסיפור של ענת קם.
כן, כן, סליחה, ושלומי ילדר.
נכון, זהו. כי הוא מסוג הדברים שהם היו שונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים בינינו, טוויטר, בעניינים, ונפגשים את הדברים וזה. הוא זה סיפור אחר, הוא יושב במקום אחר, והסרט הזה הוא באמת מעורר מחשבות ברמות.
לא, 100%, שמעתי גם את זה, 3%.
שלקח אותי כמה ימים טובים עם ראש מנופח. אלון, תודה, אנחנו עוד נתראה.
תודה לך.
ובתקווה שאני לא יודע, שלא נראה עוד אנשים עפים אחרי שנתלו על גלגלים של מטוסים, לפחות לא בשבוע הקרוב, אני יודע. מי יודע. תודה. להתראות. עד כאן השיחה עם אלון. באמת תודה, תודה לאלון פינקס שהעיר את עינינו וקצת הכניס לנו סדר ופרופורציות בלמה בכלל ארצות הברית הייתה באפגניסטן, למה היא הייתה צריכה לצאת משם לפני הרבה מאוד שנים, ולמה בסופו של דבר לא היה מנוס אלא לבצע את הנסיגה החפוזה הזאת, למרות שכמו שנאמר היא לא מצטלמת יפה והמראות באמת באמת לא נעימים. זה גם קצת נתן לנו פרופורציות לגבי המיקום שלנו על מפת העולם. כן, אנחנו סיכה, אולי סיכה חשובה, אבל אנחנו לא מרכז העולם, למרות שאנחנו חושבים ככה, ולארצות הברית הגדולה כמעצמה, אולי המעצמה היחידה שנשארה, אם אנחנו כרגע שמים בצד את סין, שהיא עוד רחוקה במובנים רבים מהעוצמות של ארצות הברית, אנחנו בטח לא בתוך המשחק הזה, לא כמו שאנחנו חושבים שאנחנו. אבל על זה עוד נדבר עם אלון, כבר איימתי עליו שהוא עוד יחזור אלינו, והוא לא נבהל. אז עד הפעם הבאה שנערח אותו, ועד הפעם הבאה שאני אפגש בכלל, נגיד בינתיים שלום ותודה שהייתם איתנו, ונתראה. אז יאללה, ביי.